אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. בתחילת פרשתנו ישנו פסוק שהוא בעצם היסוד לכל האמונה של יהודי באשר הוא לגבי פרנסתו מן השמיים. ויענך ויריבך ויחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הפסוק הזה אם כן מלמד אותנו יסוד בריא וחשוב לחיים כולם. אנחנו חושבים, אנחנו בטוחים לפעמים שעל פי עמלנו ויכולותינו אז אנחנו מביאים את הפרנסה, את הלחם הביתה. וכשקורה משהו שהוא לא מסתדר לנו עם השיקולים ועם הנוחיות שלנו, אז אנחנו מגיעים למסקנה שקלו כל הקיצין. ולא אחת ולא שתיים אדם, אם הוא חלילה מפוטר מעבודה או משהו מהסוג הזה, או פתאום מתחלף לו מישהו שם בשלטון וכתוצאה מכך הוא מרגיש שפתאום אין לו את היכולות הלאה להמשיך ולתפקד באותן נורמות חיים שהוא התרגל עליהן עד היום, אז הפסוק הזה מלמד אותנו לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. בסופו של דבר הפרנסה היא מאת הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להיות שליחים, אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו צריכים להתאמץ, אבל בסופו של דבר מי שמביא את מה שמביא זה לא אנחנו, אלא הקדוש ברוך הוא זה שחותך חיים לכל חי, מן דיהיב חיי, יהיב מזוני. זה שנותן לנו חיים הוא גם זה שנותן לנו מזונות. בהקשר הזה רצוי מאוד להזכיר את דבריו המופלאים של אברבנאל, המתייחס לנושא הזה של דגים. הרי דגים, כדי לחיות, כדי להתפרנס, עבורם הלחם זה דגים אחרים. דגים כידוע טורפים דגים אחרים, ועל זה מזונם. מה עושה דג? כשהוא רואה דג שמוצא חן בעיניו לאכול אותו, אז הוא רודף אחריו על מנת לבולעו, לבולעו חיים. אם כן, מן ההיגיון ומן הראוי היה, שכשהוא רודף אחרי הדג, והדג הבורח, בורח ממנו, היה צריך להיות שכשהוא יצליח לקלוט אותו, לתפוס אותו, לבלוע אותו, אז ייכנס הדג הנבלע אל הדג הבולע מן הזנב אל הראש. קודם ייכנס הזנב האחוריים, ורק לאחר מכן ייכנס הראש. אומר אברבנאל שאם נצליח ללכוד את הדג הבולע מיד אחרי שהוא בלע, עוד לפני שהוא הפך להיות חלק ממנו, שהוא בלע את הדג ונפתח אותו בפנים, נראה תופעה מעניינת ומדהימה מבחינה טבעית. דהיינו, רואים את הראש נכנס, ורק לאחר מכן נכנס הזנב. קודם הפנים, הראש, ורק לאחר מכן הזנב. לכאורה זה דבר שהוא נטול היגיון. הרי בוודאי לא ייתכן שבתוך לאו של הדג, הוא עשה פתאום סיבוב של 180 מעלות והוא התהפך. אלא מה אומר אברבנאל? כאן לימדנו הקדוש ברוך הוא בעצם יסוד חשוב ביותר בחיים ובפרנסה ובהבאת הלחם. הדג הרודף, רודף אחרי הדג הנרדף כדי לבולעו ועל ידי זה להמציא לעצמו את פרנסתו. אותו הוא לעולם לא יתפוס. למה? עוד רגע נסביר זאת. אבל לפני כן, ברגע שהוא רודף ורודף ורודף, איזשהו דג שבא באקראי ממול, ואותו הוא לא התכוון כלל לבולעו, אבל הפה שלו הרי היה פתוח מתוך רצון ותאווה לטרוף את הדג הנרדף. באותו רגע הדג שבא ממולו, בלא שום כוונה, לא של הרודף ולא של אף אחד אחר, הוא סוגר עליו וכך הוא בולע אותו ותופס אותו. ואומר אברבנאל, למה? הקדוש ברוך הוא למה כך עשה? כי אם היה הדג הנרדף מצליח הדג הרודף לתפוס אותו, מה היה קורה? הוא היה נתקע לו בלוע, הוא היה חונק אותו, כי כידוע לדג יש סנפירים וקסקסים, ואלה בנויים בצורה שכזאת, שאם הוא היה בולע אותו מן הסוף, מן הזנב אל הראש, אז זה היה נתקע לו באמצע על ידי הסנפירים והקסקסים הפתוחים, וזה היה חונק את הדג הבולע. ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להסביע את אותו דג רודף? הוא אמר לו, אתה תפתח את הלוע, אתה תפתח את הפה, לא יותר מזה. וברגע שאתה תפתח, ממולך יבוא הדג שאותו אני זימנתי לך כפרנסה, הוא ייכנס אליך לא מן הזנב אל הראש, אלא מהראש אל הזנב. וברגע שהוא ייכנס מן הראש, אז הסנפירים והקסקסים כולם ייסגרו, כפי שאנחנו מכירים את הדגים היום, הם ייסגרו בצורה שכזאת, שברגע שהדג הזה ייכנס פנימה אל לאו של הדג, הם יחליקו פנימה. ועל זה מוסיף הרבי מאוסטרובצה, זה בעצם לא רק מוסר השכל, אלא הבנה אמיתית לחיים. לא אחת ולא שתיים קורה שאנחנו בטוחים שפרנסתנו אמורה להיות תלויה במקור כזה או אחר, במקום זה או אחר, על ידי פלוני או אלמוני, ואנחנו חושבים שזהו זה. יכול להיות שאם היינו מקבלים אכן את שאיפתנו, אז חלילה וחס זה לא רק שזה לא היה מסביע אותנו, אלא זה עוד היה יכול חלילה גם לחנוק אותנו. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתה תפתח את הפה. פה זה אומר תעשה את ההשתדלות, אולי גם פה זה אומר תתפלל, וזה בעיקר התפילה, הכוחה של תפילה, בצד ההשתדלות. אלה שניהם הם בעצם מהווים את הסמל של פתיחת הפה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את ההשתדלות, תתאמץ, תכוון, אבל בסופו של דבר תדע לך שמה שמגיע לך הוא מה שהקדוש ברוך הוא מביא לך. ומה שהוא מביא זה לא נתקע בלוע, זה לא חונק, אלא זה נכנס בקלי קלות ונבלע בצורה הטובה ביותר. כי כך הקדוש ברוך הוא ממציא את מזונותיו. לא מה שנראה לנו, אלא מה שהקדוש ברוך הוא מחליט עבורנו, זה בסופו של דבר מה שמגיע. על משקל הדברים האלה, אם כן ניתן כמובן להוסיף את מה שאומר לנו הפסוק לקראת סוף הפרשה בהתייחס לקריאת ים סוף. ואשר עשה לכן מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ורודפם אחריכם, ויעבדם השם עד היום הזה. הפסוק הזה בעצם מקפל בחובו, בפסוק אחד, את כל פרשת בשלח עם מעשה קריאת ים סוף, כשהים נבקע להם, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. ועל כך ידועים דברי חז"ל שמופעים הן במדרש רבה, ואין בתרגום יונתן בן עוזיאל, שבאותה שעה נחלקו ישראל לארבע כיתות. האחת אומרת, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, נניף דגל לבן ונחזור למצרים. הכת השנייה באה ואומרת, נזרוק את עצמנו לים ונתאבד. השלישית באה ואומרת, נלחם מלחמת קרב עבודה מראש, כי הם באים כל סוס רכב מצרים ופרשה וחלו, ואנחנו לא יודעים בכלל כיצד להילחם אחרי 210 שנות עבדות במצרים. אבל נעשה לפחות, איך אומרים, את מלחמת הכבוד שעשינו, שהשתדלנו. והרביעית באה ואומרת, נצעק, נתפלל. כנגד כל אחת מן הארבע אומר להם משה רבנו, אל תיראו, לאלה שרוצים חלילה לזרוק עצמם ולהתאבד, התייצבו ראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. כלפי אלה שאומרים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, כי את אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. כלפי אלה שאומרים נלחם, השם ילחם לכם. כלפי אחרים, אתם תחרישון. מה בסופו של דבר היה? הרי בעצם אם נחשוב לרגע, כשהים מלפנים, המצרים מאחור, איזו עוד אפשרות יש חוץ מהארבע אפשרויות האלה? אין. יש או אפשרות לזרוק את עצמם לים, או לחזור חזרה, או להילחם. אין עוד אפשרות. ובסופו של דבר מה שקרה זה מה שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו, אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ורודפם אחריכם. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר מצא את הדרך החמישית, זו שאף בן אדם לא יכול היה לחלום עליה, שהים ייבקע, שיבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ולאחר שהם יעברו אז המים יחסו את המצרים עם פרשיהם, עם חילותם, עם כל מה שיש להם. זה אומר שאנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות, ובסופו של דבר מה שקורה, הקדוש ברוך הוא כבר מביא לנו בדרכו שלו. ולכן אין פלא ששתי מימרות של חז"ל ממשילות את החיים שלנו כיום לקריאת ים סוף. האחת היא מזונותיו של אדם, והשנייה היא בהתייחס לזיווגו של אדם. שני דברים שהם לכאורה כל כך קיומיים, אבל כל כך יומיומיים. הרי בסופו של דבר הרוב המוחלט של האוכלוסייה זוכה לזיווג. הרוב המוחלט של האוכלוסייה בסופו של דבר זוכה לפרנסה, ברמה כזו, ברמה אחרת. אז איך אפשר אם כן ללכת ולעשות דמיון בין זה לבין קריאת ים סוף שהיא מאורה חד פעמי בהיסטוריה? התשובה היא אכן כן. הקדוש ברוך הוא בקריאת ים סוף לימד אותנו שלא כל מה שאתה חושב ומה שאתה מתוכנן זה בסופו של דבר מה שאתה תקבל. הוא רוצה ממך כמו בים סוף את ההשתדלות, את הנחשון בין המנדב שיקפוץ אל תוך המים, את בני ישראל שיקיימו בעצמם וימינו בהשם ובמשה עבדו. אבל מעבר לזה, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא המזמן. קח את קריאת ים סוף וקח את זיווגו של אדם וקח את מזונותיו של אדם, לא מה שהוא מתכנן, אלא הוא רק משתדל, מתאמץ, ובסופו של דבר הוא מקבל את אשר הוא מקבל כמתנה מן השמיים. שמעתי פעם אמרה נפלאה באחת מדרשותיי, אמרתי זאת בירושלים לפני כ-30 שנה, ניגש אליי יהודי אמריקאי מבוגר ממוצא הונגרי, ואמר לי שהוא זוכר דרשתו של הרבי מסאטמר עוד בעייתו, רב בעיירה קרולה בהונגריה. והרבי מסאטמר התייחס לפרק מסוים בתהילים, לפרק ט' כמדומני, ושם כתוב לנו שם בפסוק כך, כי לא לנצח ישכח אביון, תקוות תנים טובת לאב. המשמעות הפשוטה של הפסוק היא כמובן שהחלק, המילה לא הולכת על שני חלקי הפסוק, כי לא לנצח ישכח אביון, והמילה לא של הרישה גם הולכת על הסיפה, תקוות עניים תובד לעד, זאת אומרת שהלא הולך גם על הסיפה, ותקוות עניים לא תובד לעד, כפי שאנחנו מוצאים לא פעם בלשון הקודש, שהמילה לא יכולה להיות על שני חלקי הפסוק. אבל הרבי מסאטמר אמר שם בדרשתו דבר מעניין, אדם משוכנע והוא מתווה מפת דרכים לקדוש ברוך הוא, להביא לו את הפרנסה מפה, להביא לו את הפרנסה משם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שאתה תתאמץ, שאתה תשתדל, שאתה תאמין ותתפלל. אבל מה בסופו של דבר יהיה, תשאיר לי. אומר אם כן הקדוש ברוך הוא, כי לא לנצח ישכח אביון. גם אם נדמה לך שאתה מתפלל ועוד לא זכית לישועה, אל תחשוב שאתה לא תזכה. לא לנצח ישכח אביון. אבל תקוות עניים, מה שאתה מצייר לי בתור אני בדעת ואני במעש, אתה מצייר לי את מפת הדרכים מאיכן להביא לך את הפרנסה, את זה תאבד לעד, את זה תאבד, את זה תזיז הצידה, תשאיר גם לריבונו של עולם משהו לעשות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.